בסרט חולין דף קופבט, אנחנו כאן בדברי הגמרא, הברייתא שהופיע בדף קופא עמוד ב' לגבי עבר מן החי. אומרת הגמרא תנו רבנן, עבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאים ובין טהורים. כלומר, כמו שהייתה מחלוקת במשנה שלנו לגבי גיד הנשה, האם גיד הנשה נוהג רק בבהמות טהורות או גם בבהמות טמאות, ואם מי שאכל גיד הנשה של בהמה טמאה, אז הוא לוקה גם על גיד הנשה או אינו לוקה? כי המשנה אמרה לנו בדף קוף עמוד ב' שגיד הנשה נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה, ואילו רב יהודה אומר שזה נוהג אף בטמאה. כך למדנו לגבי גיד הנשה. וכרגע הגמרא מביאה מחלוקת דומה לכך בעניין של עבר מן החי, האם גם האיסור של עבר מן החי נוהג רק בבהמת תורה או גם בבהמת טמאה. במידה ואכל אדם עבר מן החי של בהמת טמאה, האם הוא חייב גם על אכילת בהמת טמאה וגם על עבר מן החי? אז אומרת כאן הגמרא תנו רבנן, עבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאים ובין טהורים, דברי רבי יהודה ורבי אלעזר. רבי יהודה ורבי אלעזר סוברים שעבר מן החי נוהג גם בבהמה טהורה וגם בבהמה טמאה, גם בעוף, גם בבהמה וגם בחיה, בכל סוגי מיני הבשר החי. וחכמים אומרים אינו נוהג אלא בטהורים, עבר מן החי נוהג רק בטהורים. עכשיו אמר רבי יוחנן, ושניהם נקרא אחד דרשו, כלומר גם חכמים שאומרים שזה נוהג רק בטהורים, וגם רבי יהודה ורבי אלעזר שאומרים שזה נוהג גם בטמאים, שניהם כל אחד למד מאותו הפסוק את ההלכה. הכיצד? כתוב רק חזק לבלתי אכול אדם, כי הדם הוא הנפש. אז לגבי איסור אכילת דם, התורה אומרת, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש, לא תאכל הנפש עם בשר. מה מכאן אנחנו למדים? אומר פורשי, לא תאכל הנפש עם הבשר, לא תאכל ממנו בעוד שהנפש בו. וזוהי עזרה לעבר מן החי. כלומר, מהפסוק הזה למדנו שתי הלכות שונות. ראשית, רק חזק לבלתי לכל אדם, זה דין אחד. ודבר שני, לא תאכל הנפש עם הבשר, כלומר אל תאכל מן הבשר בשעה שהנפש עוד קיימת באותה בהמה, חיה ועוף, הכוונה היא שהיא עדיין בחיים. מה המקור לרבי יהודה ומה לחכמים? אומרת הגמרא, רבי יהודה ורבי אלעזר שהם סוברים שזה נוהג גם בטמאה וגם בטהורה, סברי, כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על עבריו, והנה טמאין נמי, הואיל ואתה מצווה על דמן, אתה מצווה על עברים. ראינו שהפסוק קישר גם את אכילת דם וגם עבר מן החי, ויתר על כן, אכילת עבר מן החי הובאה בתורה על ידי פסוק שלא תאכל הנפש עם הבשר. מכאן למדנו עזרה לאכילת עבר מן החי. אז היות שהדם ועבר מן החי הם סמוכים זה לזה וגם הוא קשור זה לזה, אז אומרים רבי יהודה ורבי אלעזר, כל חי שאתה מצווה שלא לאכול את דמו, אתה גם מצווה על האיבר שלא לאכול איבר מן החי. וממילא, בבהמה טמאה אתה גם כן מצווה על דמם. כמו שרש"י מביא כאן את הגמרא בפרק דם שחיטה בדף כ"א, שלא יצאו מכלל עזרתו אלא שרצים ודגים וחגבים ומלחשת עין. אז שם זה איסור אחר, אבל בלחם טמאים. ברור הדבר שאם אדם אוכל דם של בהמה טמאה, שובר על איסור של אכילת דם. אז אם כן, היות שבבעלי חיים טמאים גם כן אתה מצווה על אכילת דמן, ממילא אתה גם מצווה על האיסור של אכילת עבר מן החי. אבל רבנן, איך הם יסבירו הם סברי? לא תאכל הנפש עם הבשר, אלא בשר לחודה. כל שבשרו מותר, אתה מצווה על עבריו. וכל שאין בשרו מותר, היא אותה מצווה לב רב. גם הם למדו מאותו פסוק. אבל כתוב, לא תאכל הנפש עם הבשר. אז הכוונה היא ככה. אל תאכל את דם הנפש עם הבשר. אלא מה? את הבשר אתה אוכל לבד. בלי דם הנפש. כלומר, לאחר ששוחטים אותו, אתה אוכל אותו. אז על מה מדובר? מדובר על בשר שאתה ראוי לאכול אותו, של בהמה טהורה. ובבשר הזה עצמו הוזכר האיסור של אכילת עבר מן החי. לא תאכל הנפש עם הבשר. פה מדובר על איזה בשר? בשר שאתה אוכל אותו. אז לא תאכל נפש עם בשר שאתה יכול לאכול. ממילא אתה למד מכאן. דווקא עם בשר שאתה יכול לאכול, שזו בשר של בהמה טהורה, אבל אם זו בשר של בהמה טמאה, לא נאמר האיסור של עבר מן החי, שלא תאכל הנפש עם הבשר, עם האיברים, הכוונה היא. עכשיו ראינו כאן את שיטתם של חכמים ואת שיטתם של רבי יהודה ורבי אלעזר. עכשיו שואלת לגמרי בכלל שאלה מאוד עקרונית, זה בהמשך למה שלמדנו בדף הקודם, ורבי יהודה, למה לקרא? למה בכלל הוא צריך לדרוש מהפסוק הזה שאיסור עבר מן החי נוהג גם בטמאים? הרי לכאורה יש פה סברה מאוד פשוטה לשיטתו. לידי איסור עבר, לכולה לאיסור טומאה, שכן איסורו נוהג בבני נוח. כלומר, לכאורה, רבי יהודה לא היה צריך פסוק לדבר הזה. הדבר הזה יהיה פשוט מאוד. למה הוא צריך אותו? הרי אנחנו למדנו שאיסור יכול לחול על איסור לשיטתו של רבי יהודה. וממילא תבוא ותאמר, שהאיסור של אכילת עבר מן החי יחול על איסור בהמת מאה. וכמו שהזכרנו, תמיד בהמת מאה זה האיסור הראשון, כי איך שהבהמה מתחילה להיווצר, העובר מתחיל להיווצר כבר זו בהמת מאה. ולמה אני אבוא ואומר שבאמת איסור עבר מן החי יחול עם איסור טמאה, שיהיו שני איסורים? פשוט שכן איסורו נוהג בבני נוח, ורבי יהודה כבר הזכיר לנו שאיסור חמור חל על איסור קל, ופה זה איסור חמור שהוא נוהג גם בבני נוח, זה איסור יותר חמור מאיסור שחל רק על ישראל. אומרת מה אתה צודק, אין הכי נמי. רבי יהודה לא יצריך את הלימוד מהפסוק, לא תאכל, הנפש עם הבשר, כל מה שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על עבר מן החי, הוא לא יצריך את הפסוק, אלא כי צריכה לרבי אלעזר. כלומר, רבי יהודה באמת לא צריך את הפסוק הזה, אבל הפסוק הזה, הוא נצרך לרבי אלעזר, שמצד אחד הוא אוסר לבית מאה, כמו רבי יהודה, הוא סבר כמו רבי יהודה, שעבר מן החי נוהג בבהמת מאה, נכון? אבל מצד שני, אומר רש"י, רבי אלעזר לא סובר כמו רבי יהודה באיסור חל לניסור, באיסור חמור, אם לא דקתה וקרא, לכן לפי רבי אלעזר, היה צריך את הפסוק. כך אנחנו רואים פה את הדבר הזה. אומרת פה הגמרא, תניא נמי אחי. כלומר, רבי יוחנן הביא לנו מה המקור של חכמים ומה המקור של רבי יהודה. אמר רבי יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו רק החזק לבטיח כל אדם, כי אדם הוא נפש לא תאכל הנפש עם הבשר. חכמים אמרו לא תאכל נפש עם הבשר, מה שבשר מותר לך לאכול אותו, הוא אסור לך לאכול איבר מן החי, אבל בשר שאסור לך לאכול אותו, מילה גם האיסור של איבר מן החי לא נוהג, יש שם איסור של בשר טמאה ולא של איבר מן החי. ואילו רבי יהודה אמר לא, כל מה שאתה מוזר על דמו כולל בהמה טמאה, אתה גם מוזר על איבר מן החי. עכשיו כך אמר רבי יוחנן, והגמרא רוצה להביא כאן ראיה, ברייתא מפורשת שאומרת בדיוק אותו הדבר, תניא נמי אחי. כתוב עבר מן החי נוהג בי במה חיה ואוף בין טמאה בין טהורה, זה שיטת רבי יהודה, שנאמר רק חזק לבטיח כל אדם. כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על איבריו, וכל שאי אתה מצווה על דמו, למשל דגים וחגבים, כמו שרש"י הזכיר שהגמרא מייתה אותם, אי אתה מצווה על איבריו, דברי רבי אלעזר. שימו לב שפה בברייתא באמת זה מופיע בשם רבי אלעזר. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא ביטורים בלבד, שנאמר לא תאכל הנפש עם הבשר, אלא בשר לחודק. והם דורשים, כל שבשרו מותר אתה מצווה על איבריו, וכל שאין בשרו מותר, אין אתה מצווה על איבריו. רבי מאיר אומר עוד דבר, אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. אז עד כאן למדנו מקודם, שעבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף. אלא ההבדל בין חכמים לפן רב יהודה ורב אלעזר, שלפי רב יהודה ורב אלעזר גם בטמאה וגם בתאורה, ולפי חכמים רק בתאורים, בחייו האוף ובמה תאורים. עכשיו רבי מאיר בכלל אומר דבר שלישי, שאיסור אבן חיים נוהג רק בבהמה תאורה בלבד. כלומר גם בתאורה ולא בטמאה, וגם בבהמה ולא בחייו האוף, שלא כשתי הדעות הקודמות, לא כרבי אלעזר ורבי יהודה, ולא כשיטת חכמים. מהו הטעם של רבי מאיר שסובר שאיסור אבן מן החי לא נוהג באוף, לא בחיה, אלא רק בבהמה ורק בבהמה טהורה? אז יש פה סימן, שמואל שילה ושימי, שלושת השינים, שמואל שילה ושימי, ויש פה עכשיו כל אחד הסברים במה כאן מדובר. עכשיו כל אחד רוצה לבאר לנו מהו טעמו של רבי מאיר. אמר רבא בר שמואל, אמר רב חיסדא, ואיתמה רב יוסף. יש אומרים שאמר את זה, את הדין הזה, רבא בר שמואל בשם רב חיסדא, ויש אומרים שאמר את זה בשם רב יוסף. ואמר אליו, ויש אומרים לא, אמר רבא בר בר שילה, לא רבא בר שמואל, אלא רבא בר בר שילה, אמר רב חיסדא ואיתמה רב יוסף. ויש דעה שלישית, ואמר אליו רבא בר שימי, שהוא היה בנו של רב שימי, אמר רב חיסדא ואיתמה רב יוסף. אז סימן שמואל שילה שימי, האם זה רבא בר שמואל, רבא בר שילה או רבא בר שימי. או גם ראינו, האם הוא אמר את זה בשם רב חיסדא או בשם רב יוסף, כמה דעות בדיוק השמועה. מה הייתה עמד רבי מאיר? למה רבי מאיר סובר שעבר מן החי נוהג רק בבהמה טהורה? אמר כך, וזבחת מבקרך ומצונך. פה מדובר בבשר של חולין. ומיד בסמוך לפסוק הזה כתוב, ולא תאכל הנפש עם הבשר, שכפי שלמדנו מפה למדין איסור עבר מן החיים. לכן אתה לומד מהסמיכות, מבקרך ומצונך, וגם על זה כתוב, לא תאכל הנפש עם הבשר. מכאן אתה למד שזה נוהג רק בקרך וצונך, וזה לא נוהג באופות. עכשיו עוד דבר בעניין. אמר רב גידל, אמר רב, הרי המחלוקת הזאת של רבי יהודה וחכמים, האם איבר מן החי נוהג גם בבהמה טמאה או רק בבהמה טהורה? המחלוקת כמובן היא בישראל עצמה, שבישראל שאכל עבר מן החי של הטמאה, חכמים אומרים שהוא לא חייב על עבר מן החי אלא רק על טמאה. אבל בבנוער דיברה הכל מוזר על הטמאים כטהורים. כי כל הרי מה שחזל אמרו, מה שמתחת האכילה, ולגויים הרי מותר לו לכל בשר של טמאה, אין לו איסור. ממילא, איבר מן החי נוהג אצל הגויים, בוודאי בוודאי, בבהמה טמאה ובבהמה טהורה. יצא שלפי חכמים, איבר מן החי אצל הגויים הוא חמור יותר מאשר אצל ישראל. כך אמר רב גידל אמר רב. ואומרת הגמרא, יש גם ראיה מברייתא. תניא נמי אחי, יש לנו פה ברייתא מפורשת שמלמד אותנו את אותו הדין גם כן. אז כתוב פה ככה, תניא נמי אחי, עבר מן החי בנוח מוזר עליו על הטמאים כטהורים, וישראל אינו מוזר אלא על הטהורים בלבד. כלומר גם חכמים מודים שאצל בנוח בוודאי ובוודאי הוא יחייב בעבר מן החי בבהמה טמאה, שזה מותר לו הרי לאכול. עכשיו פה מה ראינו פה בסיפה, אני חוזר על זה, תניא נמי אחי, עבר מן החי בנוער מוזר עליו על הטמאים כטהורים, בישראל אינו מוזר אלא לטהורים בלבד. עכשיו איקא דאמרי, אנחנו ראינו בישראל אינו מוזר אלא לטהורים בלבד, זו הגרסה לפנינו. ואיקא דאמרי, שישראל אינו מוזר אלא בטהורה, ורבי מאיר, ויש אומר במאה טהורה ולא בחיה ואוף, כדעת רבי מאיר. איקא דאמרי, בטהורים, וזה כשיטת רבנן. אז יש הכוונה טהורים כשיטת רבנן, שזה גם חיה, עוף ובהמה, ויש אומרים שדווקא טהורה, בבהמה טהורה ולא בחיה ועוף כשיטת רבי מאיר. עכשיו יש עוד ראיה לשיטתו של רב גידל. אמר רב שיזיח, עננה מתנין, יש משנה מפורשת במסכת טהרות. כתוב ככה, אכל איבר מן החי ממנה, שמדובר על עוף טמא, אינו סופג 40. למה? כי חכמים אומרים שישראל לא
עובר על עבר מן החיים, שאוכל בהמת מאה אלא רק על הטמאה. ואין שחיטה מטהרתה. כלומר, השחיטה לא תטהר עוף טמא לאכילה. ומה הראיה במאי, במה מדובר? מה השאלה בכלל? אתה אומר לי ששחיטת בעוף טמא לא יתיר באכילה. על מי מדובר? שואל את הגמרא. אילם בישראל קיטה דאין שחיטה מטהרתה. ברור הדבר ששחיטה לא תועיל לטהר את הפרס, הנשר והאוזניה? בוודאי שלא. האם אתה תשחט עכשיו בהמת מאה מתחת לאכול? תשחט עוף טמא מתחת לאכול? בוודאי לא. אז מה הכוונה שכתוב ואין שחיטתה מטהרתה? אז אם דברי ישראל, בוודאי שזה לא קשור, אלא לו אתה מוכרח לומר שמדובר כאן בבני נוח. כלומר, הכוונה היא כזאת, אפילו אם הוא שחט וחתך עבר, כשהוא עדיין מפרקס, ובישראל בתורה זה היה מותר, אסור אצל בן נוער לאכול אותו בעבר מן החי. מכלל שמה אתה מבין, שאסור בן נוער גם בעבר מן החי, בתיאורים כמו בתמים, כמו שאמרנו, אפילו לחכמים, למרות שחכמים סוברים שבישראל עבר מן החי נוהג רק בתיאורים ולא בתמים. עכשיו, יש עוד המורה שהסביר את הדברים ככה. רב מני בר פתקיש רמי רשע הספר. הוא הקשה מהרשע של המשנה על הספר של המשנה. למה? כי ברשע אנחנו מבינים שלא נאנסים על עבר מן החי של עוף טמא. משמע מכאן שעבר מן החי לא נוהג בתמים רק בתיאורים. ובספר אמרנו שאין שחיטתו מתירתו לאכילה כשהוא מפרקס. משמע שנוהג בו איסור עבר מן החי. ולכן רמן יישב כמו רב שזה בדיוק אותו דבר. הוא אמר משם נראה שמדובר בישראל ולכן לא לוקים עליו כי בישראל עבר מן החי לא נוהג בתמאים. והסיפה מדובר בבני נוח ובאמת בבני נוח נוהג איסור של עבר מן החי גם בתמאים. עכשיו עוד הלכה לגבי עבר מן החי. אמר רב עבר מן החי צריך כזית. כלומר כשאדם אוכל עבר מן החי מתי מתחייב על כך? אסור בכל זאת אבל מתי מתחייב? שאכל כזית של עבר מן החי. מה הייתה? מה אכילה כתיבה כתוב לא תאכל הנפש עם הבשר ותמיד מקובלנו בתורה. כל אכילה שבתורה היא בחזית חוץ מקרים מסוימים יום כיפורים לא נתייחס כרגע לכך. עכשיו תשאלו את הגמרא לכאורה מהמשנה על מה שרב אמר פה. אז רב אמר שאבן מחל צריך כזית. מה הייתה? מה אכילה כתיבה כתוב לא תאכל הנפש עם הבשר. שואלת על כך הגמרא מטיב רב אמרם שואל הרי ראינו במשנה אם אכל איבר מן החי ממנה. אם אכל ישראל איבר מן החי מעוף טמא, אינו ספק תארבעים, ואין שחיטה מטהרתה. עכשיו קשה פה מהרשע על רב, שפה אתה רואה שישראל לא לוקה עליו. אתה מוכרח לומר שמה? שיש פה שהוא אכל שיעור כדי להתחייב, אם היא הייתה תורה, כי אין בו שיעור, ברור שהוא לא ילקה עליו. וישאל כתת ארבעים כזאי, אם אתה אומר שהוא צריך כזית כדי להתחייב באיבר מן החי, למה לא לוקה טיפוק לטבו ותאמר, דאכל כזית? הרי אתה אומר שגם אם, אתה אומר שהוא לא לוקה בכלל, אבל סוף כל זה הוא אכל כזית של בהמת מאה, אז לא ילקה איבר מן החי, ילקה על מאה, וכתוב שהוא לא לוקה בכלל, למה לא לוקה על אכילת כזית של מאה? אומרת הגמרא, כדאמר רב נחמן, כך צריכים להסביר את המשנה. כך צריכים להגיד, נראה את זה בדף הבא. אומרים ככה, במשהו בשר, בגידין ועצמות, שם מדובר שאין בעבר כזית של בשר, רק שיעור של משהו קטן, אז משום תמאה הוא לא יכול להתחייב, ויש להם גידין ועצמות שהם משלימים אותו לכזית. אז כמו שנראה שם במשנה, אותו דבר פה, גם פה צריכים להסביר, החנמי, גם במקרה שלנו מדובר שיש משהו של בשר, וגידין ועצמות הם משלימים, לשיעור של כזית. אז מצד שתאו אוכל עוף טמא הוא לא לוקה עליו, למה? כי אין פה כזית של בשר. והעצמות והגידים שאין בהם טעם, הם לא נחשבים פה כזה. אבל מצד איבר מן החי, אם זה היה טוב, הוא היה לוקה עליו. כי באיבר מן החי לא צריך כזית מהבשר לבד, למה? כי זה עבר שלם. יש בו כזית חייבים עליו. אז מה יצא מפה? שרק בגלל שהוא עוף טמא לא לוקים עליו. כי איסור אדם מן החי לא נוהג בטמא. עכשיו הגמרא לכאורה בקשה על רב. פה אמרנו שמה אמר רב איבר מן החי צריך כזית. ויש כאן קושייה ממקום אחר, של דבריו של רב עצמו. תעשמה דאמרן, אומר פה הגמרא, אנחנו בדף קוף בית עמוד בית, אכל ציפור תאורה בחיה בכלשהו, במיטתה בכזית, וטמאה בין בחיה בין במיטתה בכלשהו. אם אדם אכל ציפור תאורה בחיים שלה, שהוא לא שחט אותה, אז יהיה חייב עליה משום עבר מן החי. אפילו אם יהיה מדובר בציפור, שהגודל שלה כלשהו. למה? כי עבר מן החי לא צריך שיעור. ככה אומר לנו פורז, שעבר מן החי לא צריך שיעור. זה לא כמו מה שראינו מקודם, שרב אמר בכזית, זו סתירה לדבריו. ואם הוא אכל את הציפור הזאת במיטתה, הוא יהיה חייב עליה רק בכזית, כי זאת נבלה ונבלה, צריך שיעור של כזית. ואם זו ציפור טמאה, שהוא אכל אותה שלמה, בין אם הוא אכלת בחיים, בין אם הוא אכלת במיטתה, הוא יהיה חייב בכלשהו. כי פה מדובר בגלל אוכל של עוף טמא. אם היא שלמה, היא בריאה. אם זו בריאה, היא לא צריכה שיעור. אז יוצא במפורש, שלפי רב יוצא כאן, שעבר מן החי לא צריך כזית כדי להתחייב עליו. ומקודם אתה אמרת, שרב אמר, שצריך כזית להתחייב עליו. עונה הגמרא, ההכנה היא במשהו בשר, וגידים ועצמות שהם משלימים. גם פה שרב אמר שחייבים במשהו, אין הכוונה בכלום. משהו של בשר, אבל יש פה גם גידים ועצמות שהם משלימים לשיעור כזית, לכן במשהו כזה יהיה חייב על עבר מן החי. עכשיו יש קושיה מברייתא על דבריו של רב. תשמע, נטל ציפור שאין בו כזית באכלו. אדם לקח ציפור תאורה מאוד קטנה, שהיא שוקלת פחות מ-28 גרם, 20 גרם, ציפור קטנה, והוא אכל אותה, שהציפור הזאת בעודה בחיים. רבי פותר, למה? כי רבי סובר, הוא פותר משום עבר מן החי, לא בגלל טמאה. כי עוף שלם, הוא לא נקרא עבר, אז הוא אכל ציפור שאין בה כזית ואכל אותה, זה לא נקרא עבר מן החי, עבר מן החי זה עבר מתוך החי, לא. חי משלמותו, וציפור כזו קטנה שאין בה כזית, אז אין בו עבר מן החי. ואילו רבי אלעזר ורבי שמעון מחייב, הוא סובר שאין לך עבר מן החי יותר גדול מאשר עוף שלם, ולכן עבר מן החי לא צריך כזית. אמר רבי אלעזר ורבי שמעון, הוא אומר לכאורה, אפשר ללמוד את הדבר הזה קל וחומר, שעוף שלם אתה יכול לחייב על עבר מן החי. רבי סובר שעוף שלם זה לא נקרא עבר מן החי, זה עוף שלם, זה חי מן החי. ואילו רבי שמעון אומר, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר שעוף שלם בוודאי אתה חייב על עבר מן החי, והוא אומר שאלמוד את זה קל בחומר. מה קל בחומר? פשוט הוא אומר, אם על עבר מן החייב אז כולה לא כל שכן ציפור חיה, אם כשאכל עבר מן הוא חייב, ציפור חיה בשלמותה שאוכל בוודאי שיהיה חייב. עכשיו הברייתא אומרת עוד, אבל אם הוא חנק אותה את הציפור ואכל אותה, דברי הכל יהיה רק בכזית. למה? כי עכשיו היא מתה, ואם היא מתה זה נבלה, נבלה שיעור בכזית. אומרת, אמרה, עד כאן לא פליגה, כלומר, מחלוקת של רבי ורבי לזר ורבי שמעון, דווקא אלה מדובר דווקא באוף שלם. למה? דמור סבר, רבי לזר ורבי שמעון סבר, בחייה לעברים עומדת, כלומר, בהמה וגם אוף בחיים שלו, הוא עובר בחייו, הוא מיועד הרי לעברים, ולכן כל איבר ואיבר נקרא איבר בפני עצמו, ולכן גם במחל את כולה עובר לסור עבר מן החי, בחייל וכלשהו. אבל רבי סבר, בחייל לאו לאיברים עומדת, מה פתאום? במה כל זמן שהיא בחיה, היא לא לאיברים עומדת, אלא עד שהיא תשחט. ולכן רבי סובר, שהוא לא יהיה חייב על עוף שלם קטן, אין משום עבר מן החי, כי זה עוף שלם. עכשיו אומרת למרן, זה כולה על מאמיה מכל מקום, הרחלוקת מה למדנו. שלכל השיטות זה לא בעינן כזית. כי רבי אלעזר ורבי שמעון אמר בקל וחומר על עבר מן החייב גם אין בו כזית, ורבי לא חלק עליו על הדבר הזה. אז מכאן מהברייתא הזאת, משתי השיטות, כשאל רב, ורב אמר מקודם שצריך כזית לעבר מן החי. עונה הגמרא, אמר רב נחמן, אותו תירוץ כמו שראינו, במשהו בשר, שיש גידים ועצמות שהם משלימים. כך תראה רב נחמן, שואל בגמרא, ומעיקה מידה זה בכולה לד בכזית בשר, ובכל דבר התכזית במשהו וגידים ועצמות. כלומר פה יש קשייה על תירוץ, ראים את התירוץ הזה שלוש פעמים בגמרא. האם יכול להיות שיש אוף כזה תחוש, שבכל האוף אין בו כזית בשר. הרי מדובר מטל אוף שאין בו כזית. ובעבר אחד יש כזית על ידי משהו בשר וגידים ועשרות שהם משלימים. עונה הגמרא, כן, יש כזה דבר. אמר רב שרביה, אם יש מקרה כזה, בקלניתא יש אוף מאוד כחוש, שהוא קלניתא שבקושי יש בו בשר. אומרת הרמה, אם הספר, הרי כתוב בסוף של הברייתא, חנקה והאכלה דברי הכל בכזית. לכאורה, והקלניתא אוף טמאו, הרי זה אוף טמא, ואמר רב, טמאה בין ברכיה בין במיטתה, זה במשהו כי היא בריאה. אז אם כן יוצא שגם משום איסור נבלה, למרות שאיסור נבלה הוא בכזית, אבל פה זה אוף טמא, אלא אתה מוכרח לומר, לא בכלנית עצמה, אלא באוף טהור, שהוא כחוש מדי, וכאין כלניתה, ובאוף טהור, אתה לא יכול לחייב אותו על נבלה, אלא אם כן יש פה כזית. עכשיו, עוד שאלה, בשאלה היסודית שראינו, האם בהמה עומדת לאיברים, אותו דבר, האם ציפור חיה בחיה עומדת לאיברים או לא. אמר רבה, אם תמצא לומר סבא רבי, מחשבת אוכלים, שמה מחשבה? כלומר, אם תמצא באיזה מקום שמרבי אומר שהמחשבה של אדם שהוא חושב לאכול דבר, זה נקרא מחשבה והולכים אחריה. אם תגיד שככה המחשבה היא עומדת כשלעצמה. כלומר, פה יש פה שאלה עקרונית. אם תמצא באחד מדבריו של רבי באלמה אומר לי, דאי למחשבת אוכלים, אם הוא חושב לאוכלן בעניין זה, שמה מחשבה ואני הולך לפי המחשבה. אז אני אלמד כזה דבר, חישב לאוכלה איבר איבר, ואכלה כולה. אדם לראה ציפור שאין בה כזית בשר, ציפור קטנה, והוא חשב לאכול אותה בחיים שלה, איבר איבר. אבל בסוף הוא אכל אותה כולה. אז מכיוון שהוא תכנן לאכול איבר איבר, וזו הייתה מחשבה, אז יצא שלפי רבי יהיה חייב, למרות שהוא אמר שהיא לא עומדת לאיברים, אבל פה הוא גילה דעתו אדם הזה שהיא עומדת לאיברים, ולכן גם אם הוא אכל את השלימה, זה נקרא שהוא אכל איבר מן החי. עומד אמר, אמר לאביי, הוא אומר לו, הוא מעיקה מידה, דילו אחי לאחר לא מחייב, ואחי לאי הוא מחייב, מה אתה יכול לחלק בין דבר לדבר? האם יש מקרה מסוים? שאדם אחד שיוכל את הציפור לא יתחייב על שום איבר מן החי, ואדם אחר יתחייב על כך, בגלל שחושב לאכול באיברים, אז יתחייב, ואדם אחר שלא חושב לא יתחייב. אמר לכן, זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו. נכון, אומר רבא, מה הבעיה? אם אני הולך לפי המחשבה, מי שתכנן לאכול איבר איבר, אז גם אם אכל בשלמותה יעבור על איבר מן החי, ומי שלא תכנן, אז לא תכנן, באמת זה ילך לפי המחשבה, אתה צודק. יש לאחד זה יעשו משום איבר חי, ולשני זה לא יעשו באיבר מן החי. עוד אומר, דגמר, ואמר רבה, אם תמצא לומר סבא רבי לזר ברבי שמעון מחשבת אוכלים, מה מחשבה? מקודם ראינו, לפי אמר רבה, אם תמצא לומר רבי סבא מחשבת אוכלים, מה מחשבה? עכשיו נלך גם לפי השיטה השנייה, אם תמצא לומר שרבי לזר ברבי שמעון סובר שמחשבת אוכלים, מה מחשבה? יצא לפי שיטתו, חישב לאוכלה, מתה, ואכלה כשהיא חיה. הוא חשב לאכול את הציפור הקטנה כשהיא מתה, והוא לא עמד, הוא לא חשב שהיא עומדת לנתחים בחייה. ובסוף, הוא אכל אותה כשהיא חיה, יהיה פטור, למה? כי לפי המחשבה שלו, אין לה שם עבד, הוא תכמן לאכול אותה במיטתה. אומר לו, הבא אל רב אותו דבר, הוא יקמיד, תראילו אחי ל... אחר מחייב והוא אוכל יהיה פטור? אמר לי, כן, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו. אנא, אסף הוא יש מחלוקת לגבי המקור של איסור עבר מן החי ובשר מן החי. אמר רבי יוחנן, כתוב, לא תאכל הנפש עם הבשר. מה שכבר ראינו את הלימוד בדף הקודם ברש"י. אז לא תאכל לנפש מבשר, מה למדים מהפסוק הזה? זה עבר מן החי. כי זה נפש. ועוד כתוב, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. זה מלמד שבשר מן החי הוא בשר מן הטרפה. הכוונה בשר מבשר, מבהמה טרפה. והכוונה היא, מה הכוונה היא? שהוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו. מה פירוש המילה בשדה לא תאכלו? הכוונה היא שהוא נפלש מהמקום שלו, לא לפי דרכו בחיים של הבהמה. זה נקרא בשר מן החי. וטרפה זה טרפה שהבהמה נטרפה לידי חיות רעות שדרסו אותה ויש בארץ והיא לא תחיה. עכשיו למרות שהיא לא מתה, אסור לאכול אותה, כי בהמה טרפה היא עומדת למיטה ולא תאכלו לשחיטה. אז פה אנחנו רואים כזה דבר, ורבי שמעון כשמה, לא תאכל הנפש אם נוצר ועבר מן החי, הוא בשר מן החי. ומה שכתוב בשר, בשדה טרפה לא תאכלו, זה בשר מן הטרפה. אז יש פה שני לימודים שונים באותם הפסוקים. רבי יוחנן אומר, כתוב לא תאכל הנפש אם נוצר, זה בא ללמד על עבר מן החי. והבשור, בשר ושדה טרפה לא תאכלו, בא ללמד על בשר מן החי ובשר מן הטרפה. כך אומר רבי יוחנן. ואילו ראש לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה בא למד גם על איבר מן החי וגם על בשר מן החי. ובשר בשדה טרפה לא תאכל, זה בא למד על בשר מן הטרפה. אז כל אחד למד שני לימודים כאן ולימוד אחד כאן. מה המחלוקת? אומר אמר, אם הוא אכל איבר מן החי ובשר מן החי, והוא אכל את זה באכילה אחת, לרבי יוחנן יהיה חייב שתיים. כי איפה שני לבים למד את זה משני פסוקים. לא תאכל לנפש עם הבשר, ובשר בשדה טרפה לא תאכל. אבל לפי רבי שמעון לקיש שלמד זה פסוק אחד, אינו חייב אלא אחת, כי זה לאו אחד, זה הסבר אחד ביניהם. הסבר שני, אכל בשר מן החי, ובשר מן הטרפה. לרבי שמעון לקיש שחייב שתיים, זה שני לבים שונים, שלומדים את שני פסוקים. ורבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כי בשר מן החי ואיסור טרפה לומדים פסוק אחד. לעומת זאת, אם אכל איבר מן החי, ובשר מן הטרפה, אז לדברי הכל יהיה חייב שתיים. כי לכל הדעות זה נלמד משני פסוקים, ולכן זה הבדל ביניהם. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.